כן, היום נפתח בפסוק בפרשת בלק. כתוב שם על עם ישראל, מה הייחוד של עם ישראל? מה הדבר המיוחד והמאפיין ביותר את עם ישראל? הן עם, התורה אומרת, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כלומר שישראל הם עם שחי לבדד. למה זאת? דרש לבדד, בדד גימטריה 10, שכן ב' זה ה-2 וד' 4, ופעמיים ד' הרי 8 וב' הרי 10. כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם, וכנגד 10 הדיברות שישראל שומרים עליהם ומקיימים אותם, אז הם נקראים עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה פירוש בגויים לא יתחשב? כשסופרים את האומות, לא סופרים את ישראל בכלל האומות. ישראל זה עם על, זה אומת על, היא מחוץ לכולם. כי צריך לדעת שכל העולם כולו נברא בשביל ישראל. בראשית ברא אלוקים, בשביל ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומי אלה ראשית? ישראל, שנאמר קודש ישראל השם ראשית תבואתו. אבל לפני זה רגע, יש תרגום שמיוחס ליונתן בן עוזיאל, שהוא מתרגם את התורה. הוא מתרגם את הפסוק הזה, אני אקרא, אצטט לכם אותו. הן עם בלחודהון עתידין למחסן אלמה. יונתן בן עוזיאל אומר, ותארו לכם, יונתן בן עוזיאל שהיה יושב ודורש, תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי היה. סליחה, תלמיד של הלל, חברו של רבן יוחנן בן זכאי. תלמיד של הלל הזקן, כשהיה יושב ועוסק בתורה, כל עוף שהיה עובר מעל ראשו היה נשרף. מרוב האש שהייתה יורדת מן השמיים כשהוא היה יושב ועוסק בתורה. הוא כותב, בלחודהון עתידין למחסן עלמה, כלומר ישראל עתידים לבדם לירש את כל העולם, כל העולם יהיה שלהם. מטול, כוונה בשביל, בעבור, דבנימוסי ומאיה למדברים, כי אנחנו בחוקות הגויים אין אנחנו הולכים. שאנחנו לא דומים לחוקות הגויים. הרי יש אחד מלווי התורה, יש בתורה תרי"ג מצוות, ש-248 מצוות עשה. 365 מצוות לא תעשה. אחת ממצוות לא תעשה שבתורה, ובחוקותיהם לא תלכו. הגמרא דורשת, מה זה חוקותיהם לא תלכו? שאסור ללכת בחוקות הגויים. מה זה חוקות הגויים? מה אומרת? שלא להידמות להם במלבושיהם, במנהגיהם, לא ללבוש בגדים של גויים, לא להתנהג כמו גויים, לא להסתפר כמו שגויים מסתפרים, לא לנהוג במנהגים מסוימים, למשל מנהגי אבלות שלהם, אסור לנהוג בזה מהתורה. הם עומדים דום לזכר המתים, כי הם עצים, הם אבנים ועצים, אז הם עומדים דום. אנחנו מדליקים נר, הנר הוא דולק, הוא מתנועע, הוא לא דום. הם פסלים, אז הם עומדים דום. הם עומדים שחור, הם שמים סרטים שחורים, שמים זרי פרחים. כל זה מנהגי גויים, זה ובחוקותיהם לא תלכו. ותכף נגיע מה הפרטים שכתוב בגמרא, שלצערנו היום נשכחו הרבה מהם. צריך לעורר ולהזכיר מה הם הפרטים שלו וחוקותיהם לא תלכו. אבל לפני זה נזכיר רק את רשי. רשי אומר על הן עם לבדד ישכון. רשי אומר בשמחתם אין שום אומה שמחה עמהם. כלומר כשישראל שמחים, כשלנו יש חגים, אין שום חג. מספרים שפעם היה איזה יהודי אחד עבד אצל הפריץ. פריץ היה בכל איזה מחוז או באיזה כפר, או עיירה, היה איזה גוי שהוא היה, מה שנקרא היום באמריקה, קוראים לזה שריף. הוא המפקד המשטרה, הוא בעל הבית, הוא ראש העירייה, הוא ראש הסוכנות, ראש הזבל, הכל שלו. אז היה הפריץ. והיהודי היה עובד אצלו, והיהודי היה מנהל לו את כל העניינים, ומסכן היהודי סבל ממנו. היה איזה כמה חודשים שהפריץ לא נתן ליהודי כסף. מה יעשה היהודי? יום אחד היה צריך לבית איזה כמה כלים חפצים, הלך, לקח כמה חפצים מהגוי הזה, ולקח איתו הביתה. פתאום מסכן, איכשהו יוצא, והולך עם החפצים, פוגש איזה, את מי הוא פוגש? לא פחות ולא יותר, את הפריץ. הוא רואה אותו יוצא מהבית שלו עם חפצים שלו אישיים. אומר לו, מה זה הכלים האלה? אומר לו, לא, אני לקחתי רק בהשאלה. הוא לקח בשביל לקחת. אומר לו, בהשאלה. אז לא פתאום לקחת. אומר, יש לנו חג, מחר יש לנו חג, אז אני, לחג, אני צריך כלים בבית, וצריך חפצים, בגדים, וצריך זה, אז לקחתי. אומר לו, רגע, איזה חג יש לכם? אני יודע, יש לכם חג, יש לכם ראש השנה, יש לכם כיפור, סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פורים, איזה חג זה עכשיו? עכשיו מה החג הזה?
אמר לו, זה חג, אתה יודע איזה חג? אתה יגרד את הראש, כן, חג ההודיה. הודיה. זה הודיה זה. אמר, מודים לשם שהוא עשה אותנו עם. טוב, תלח אותו. פתאום בלילה הוא רואה שהיהודי השני, שהיה לו כמה יהודים עובדים אצלו, עובד אצלו. אמר לו, תגיד לי, מה אתה עובד בחג? מה חג עובד בחג? אמר לו, יש חבר שלך, ראיתי אותו היום, זה הפריט אבא, גילה לו ישר את הסיפור. חבר שלך, ראיתי אותו, לקח מזוודה עם חפצים, ויצא מפה. שאלתי אותו, מה אתה מרים חפצים לא שלך? אמר לי, יש לנו חג, איזה חג? חג ההודיה. אז מה, אתה עובד בחג? אמר לו, לא, זה חג מיוחד. כל אחד באיזה תאריך בשנה שהוא בוחר הוא עושה את זה. אז הוא בחר את התאריך של היום. אני, יש לי זמן אחר, זה לבחירה חופשית, כבקשתך. אז זה אומר, אין עם לבדד ישכון. רש"י אומר, ובשמחתם של ישראל הגויים לא שמחים. שלנו יש ראש השנה, הם בוכים, למה כל הגזרות הרעות נופלות עליהם. שלנו יש יום כיפור, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, מתוודים, זה יום גדול, יום כיפור. אנחנו בוכים על העוונות, אבל מתפללים לקדוש ברוך הוא, מוחה לנו את העוונות. הם, יש להם תשעה באב. אז הם בוכים בחגים שלנו. אומר רש"י שבשמחתם של ישראל אין אומה שמחה עמהם שנאמר, אדוני בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. ועל זה בלעם הרשע אומר, אין עם לבדד ישכון. למה? כי כתוב עליהם בפרשת האזינו, השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. שישראל שמחים, שישראל מתפללים בית הכנסת, שישראל נמצאים עם הקדוש ברוך הוא, שום אומה ולשון לא נמצאת ביניהם, לא נמצאת באמצע. עכשיו נבוא למה שכתוב בירושלמי, הגמרא במסכת ירושלמי כותבת, סליחה, במסכת שבת, בתלמוד ירושלמי, אומרת שבזמנם כשהיו פסקו את ההלכות שבגמרא ובמשנה, היו יושבים חכמי ישראל, היו כולם נמצאים ביחד בארץ ישראל. עוד לא הייתה הגלות ולא התפזרו בין האומות. ואז כשהיו רוצים לקבוע איזה הלכה, היו מתכנסים כל חכמי ישראל. בתחילה היו הסנהדרין, ואחרי הסנהדרין היה התקופה של בית הלל, בית שמאי, ואחריהם חכמי המשנה. היו מתכנסים יחד החכמים, עולה איזה שאלה בהלכה, כמו שאתה קורא במשנה, זה אומר מותר, השני אומר אסור, אתה קורא משנה. החכמים אומרים כך וכך. למשל, מהם אתה קוראים את שפעה בערבית, משעה שהכהן יחסים ואוכל בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה. דברי רבידה אומר עד עלות השחר. החכמים אומרים עד חצות. אז כך פסקו את ההלכה. איך היו פוסקים הלכות? כל אחד היה אומר איזה מאמר שלו, אחר כך עושים הצבעה. כי כתוב בתורה, אחרי רבים להטות. כך היה גם בזמן הסנהדרין, שעולה איזו שאלה שנידונת לפני הסנהדרין, מתחילים עם הקטן, כי אסור לענות על מה שהרב אמר. כתוב, לא תענה על ריב, בתורה כתוב, רב, בלי יוד. גמרא דרשה, לא תענה על רב. כלומר, אם גדול ממך אמר משהו, אסור לך לחלוק עליו. אשר על כן, מה היו עושים הסנהדרין? הרי יש חופש הדיבור וחופש הדעה. היו מתחילים מן הקטן שבהם. הקטן היה אומר דעתו, אחר כך היותר גדול ממנו, יותר גדול, עד שמגיעים בנשיא הסנהדרין, הוא המספר 71. ואז היו עושים הצבעה. ואחרי רבים להטות, כך פסקו את ההלכות. הייתה מחלוקת גדולה בין בית הלל לבית שמאי. 80 תלמידים של הלל, 80 תלמידים לשמאי. אחר כך התרבו, בהלל היו 120. אז תמיד נפסקה ההלכה כבית הלל, לא מפני שבחרו את הדרך הזאת, זה לא בחירה חופשית, כמו החג של היהודי ההוא שמתי שהוא רוצה עושה חג, אלא שספרו, היו נמנים הכוונה, מנויים, סופרים את הקולות, כמה אנשים, כמה חכמים, מוסמכים, מחליטים שההלכה כמו הלל. אז הייתה הצבעה, תמיד היה יוצא 120, שמאי זה היה בערך 80 איש. פעם אחת הייתה, בתלמוד ירושלמי במסכת שבת, היה יום אחד היה מהפך, במשנה היה מהפך, היה נמנו וגמרו הלכה כבית שמאי, היה רוב כמו בית שמאי, ו18 דברים גזרו בו ביום, מוזכרים גם במסכת עדיות. חי דבר, זה נקרא חי דבר. מה זה חי דבר? חי 18 דברים גזרו ביום אחד, וכל ה18 האלה היו להיזהר להתרחק מגויים, והכל לטובת עם ישראל, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית. תכף תראה שיש הלכות שלצערנו אם היום היו נוהגים בהלכות האלה, הרבה דם היה נמנע מאיתנו. אחד מהדברים שלא נזהרים בהלכות, איך צריך להיזהר להתנהג עם גוי שלא יהרוג אותך, כי אין גוי שלא רוצה להרוג יהודי, אם במוצהר ואם שלא במוצהר, וגם זה שעושה את עצמו ידיד שלך. כולם צמאים של הדם של ישראל, והגמרא אומרת, תראו בהפטרה שלנו שנקרא בשבת, ועמי תלויים למשובתי ולאר יקראו, כתוב שם בבטן עקב את אחיו, ובעונו שרה את אלוהים. הגמרא אומרת, מבטן עשיו שונא את יעקב. השנאה הזאת ירדה מהבטן, מיום שנולדו יעקב ועשיו, כבר עשיו שונא את יעקב, ועשיו זה לא רק עשיו, זה מאפיין דוגמה לכל אומות העולם. כל אומות העולם שונאים אותנו. ומי שרוצה יתבונן ויעמיק מה היה בשואה, שזה היה לא מזמן, לא מזמן, ואומרים שהשואה לא תחזור, הלוואי שלא תחזור, אבל המדיניות וההשקפה וכל ההסתכלות של הגויים על העולם לא השתנתה, לא השתנתה ולא תשתנה. השואה הייתה, אם תסתכלו מה היה שם, אפילו אמריקה שנקראת מדינה נאורה, ידעה על הממדים של ההשמדה ההמונית של היהודים ולא נקפה אצבע. היה בכוחם ללכת להפציץ את הרכבות של ההשמדה שהוליכו למחנות ההשמדה, גויים יהודים בסיתונות להשמדה, והם לא נקפו אצבע. תהיה להם טוב שהמלאכה נעשית על ידי האחרים. הם שותפים גם לדבר העבירה. ושלא לדבר על הוותיקן והאפיפיור שמדבר רוממות אל בגרונם, מה שהם עשו. עכשיו נחזור לעניין. חי דבר גזרו באותו יום. והגמרא אומרת, מה היה המעשה? אלו הן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיהו שעלו לבקרו. היה אחד מגדולי התנאים עוד לפני הלל ושמי. קראו לו חנניה בן חזקיהו. היה חולה האיש. היה חולה, הלכו לבקר אותו. ואז ישבו, נמנו וגמרו. ורבו בית שמי על בית הלל. אותו היום הייתה הצבעה, היה רוב כמו בית שמי. ומה גזרו? גזרו על פיתם של גויים שאסור לאכול לחם שאפה אותו גוי. ורשי שם אומר, מפני שלא נבוא להתקרב לגויים. מפני שאחר כך האדם גם יכול גם אחר כך לבוא להתחתן, כמו שכתוב, שאסור לאכול מפת של גוי. וגזרו על גבינתם, הכוונה גבינה של גוי, גם כן אסורה, גוי שעושה גבינה, אפילו מחלב כשר, ואפילו שאתה יודע שזה כשר לחלוטין, עשה גבינה, אסור לך לאכול את זה. וגזרו על ינם, אין חמור כמו יין נסך, הגמרא אומרת. מעשה היה ביהודי אחד, שאותו יהודי, הבעל תפס אותו גוי, ואמר לו, אני אהרוג אותך. או תעשה אחד משלוש עבירות, תבחר איזה עבירה אתה רוצה. אמר לו, או תחלל שבת, זה היה בשבת. או הנה תחיתה באשת איש, שזה יהרג ואל יעבור. או תשתה יין נסך. יין שגוי החזיק כוס יין בידו, אסור לשתות את זה. זה אסור לעולם. מה עשה אותו יהודי? ישב, אמר, תן לי חמש דקות לחשוב. אמר, בסדר. והסכין מולו. מסתכל, אומר, אשת איש יהרג ואל יעבור. ויורד לשאול תחתית, לא עולה משם, רק אם עושה איזה תשובה, צריך לעשות תשובה קשה. מחלל שבת בפרהסיה, זה כמו גוי נהיה הדין שלו. אז מה אני עושה? אנה אני בא. אתה יודע מה? חשב. אומר, פעם למדתי אצל הרב, יין נסך, זה לא כתוב בתורה, זה חכמים גזרו, כמו שאנחנו קוראים עכשיו, שתי יין נסך. אומר, אתה יודע מה? תן את היין, נשתה את היין. ואת הגמרא, שתה את היין, חילל את השבת וחטא באשת איש. עשה את שלושת העבירות. יוצא כל מה שחכמים אמרו, זה לא לזלזל, חכמים אמרו. חכמים את המפתחות של היראת שמיים נתנו לנו בידיים. זה המפתח. אם חכמים גזרו שאסור לעשות את זה, אז אסור לעשות את זה. גזרו שאסור לשתות יין שגוי פתח אותו, יין שגוי החזיק אותו, אז אסור. עכשיו לצערנו, אני חייב להזכיר את זה. יש יהודים שהם לא יודעים את האיסור, אבל מחללים שבת. מחללים שבת, לצערנו אנחנו פוגשים את זה. עכשיו, אתה נמצא במסעדה, אתה נמצא באיזה אולם שמחות, ובאים פותחים לך את הבקבוק של היין, אסור לך לשתות את היין הזה. אם איזה יהודי לא עלינו שמחלל שבת בפרהסיה, הכוונה בחוץ, בראש כל חוצות, הוא מחזיק את היין פתוח, הוא מחזיק אותו סגור, לא קרה כלום, אבל הוא מחזיק את היין פתוח, גמרנו, אסור לשתות אותו. תאר לך, למשל עומדים בחופה, תחת החופה, באים לקדש את החתן ואת הכלה, אז יש שם איזה יהודי נחמד, הוא מסכן, הוא רוצה לעזור, רוצה זכות, הוא רוצה לפתוח את הבקבוק, נותן את הבקבוק פתוח לרב המקדש, גמרנו, הוא פסל את היין. אין, יהודי, לצערנו יהודי שמחלל שבת בפרהסיה, יש איתו בעיה, אמנם אסור לפגוע בו ולא לסנוע אותו, אלא אדרבה צריך לקרב אותו ולא להרחיק אותו, אבל יש הלכות, יש כללים. מה אסור ומה מותר איתם. אז זה דבר שלישי, אחר גזרו גם על החומץ, חומץ, הכוונה חומץ שנעשה מיין, וגזרו על הציר, ציר היה מיץ יוצא מדגים, שהיו נוהגים לאכול את זה, גם כן גזרו, אולי זה מדגים טמאים, וכן הלאה, הגמרא שם מונה 18 דברים. לא להרחיק אותו, אבל יש הלכות, יש כללים, מה אסור ומה מותר איתם. אז זה דבר שלישי, אחר גזרו גם על החומץ, חומץ, הכוונה חומץ שנעשה מיין, וגזרו על הציר, ציר היה מיץ יוצא מדגים, שהיו נוהגים לאכול את זה, גם כן גזרו, אולי זה מדגים טמאים, וכן הלאה, הגמרא שם מונה 18 דברים, שכל מיני דברים של תערובת, שיכול להיות דייסות למיניהם ואפקות, שיכול להיות שהם ערבו שם דברים אסורים, והגויים חשודים לערב דברים אסורים בתוך דברים של היתר, כמו שהיו עושים בורגול, היו תוכנים חיטים, ואז שם הרב פני משה כותב, שהם ערבו שם עוד איזה דברים שהם אסורים, ערבו בתוך הדבר הזה. ואחר כך גזרו גם על בישולם של גויים, וזה צריך להזכיר עוד פעם, ובכל פעם, לצערנו היום בכל המסעדות, הכניסו את הגויים פנימה, היום הכניסו את הגויים לפני ולפנים, שלא לדבר על המיאוס שהם עושים, הרי הם שונאי ישראל. מה שהם עושים בתוך המטבחים זה נורא והיום, מה שהם מכניסים שם. אני לא מדבר כעת על זה, אבל אני מדבר על הכשרות. גוי שמבשל לך בבית, בכלים שלך, בית שלך. אם גוי מבשל לך בבית, כל מה שהוא בישל אסור באכילה. ואפילו שזה קשר למהדרין מן המהדרין, שתהיה איזו שחיטה שתהיה הכי קשרה שבעולם, גוי בישל אסור. באפייה, אם אתה הדלקת את האש, די בכך שאתה הדלקת את האש בבוקר, בתנור, והגוי מכניס ומוציא, אין שום בעיה. אבל בבישול, שיהיה ברור, בבישול, בישולי גויים, יש פלאפל, גוי עושה פלאפל, כל הפלאפל הזה אסור באכילה. גוי עושה צ'יפס, הצ'יפס הזה נאסר באכילה. איך יהיה מותר? אם אתה תכניס את הצ'יפס לתוך השמן, הוא יהפוך את זה, אחר כך יוציא את זה, אין דבר. אבל אם הוא יכניס את זה לתוך המחבת, אין שום היתר, לא עם זריקת קסם, יש כאלה ממציאים פטנטים. זה אולי לאשכנזים מועיל. אבל לנו, שאנחנו נוהגים כמו מרן השולחן ערוך, שהוא היה פה בצפת, לפני 500 שנה, וכך נפסקה הלכה, שאם גוי מבשל איזה דבר שהוא גוי בישל, גוי, גויה, לא משנה מה. האם הוא בישל, אסור לאכול את התבשיל שלו. כי בישולי גויים גזרו עליהם. ואז אומרת הגמרא, גזרו מה שגזרו. אחר כך, באה הגמרא בסנהדרין ואומרת, תניא אמר רבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון בן אלעזר, זה היה נכדו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי אלעזר, סתם רבי אלעזר שיש במשנה, לא רבי אלעזר, אלא רבי אלעזר, זה רבי אלעזר בנו של רבי שמעון. בנו של רבי אלעזר היה רבי שמעון גם, קרוי על שם סבו. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, חזקיהו המלך כתוב עליו שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר לו, הטוב בעיניך עשיתי. מראה בסנהדרין מספרת על המעשה שחזקיהו חלה, ידוע, היה חזקיהו לא נשא אישה. למה? ראה ברוח הקודש שעתידים לצאת ממנו שני בנים הוא יוליד, ושני הבנים שהוא יוליד יהיו עובדי עבודה זרה. אמר, בשביל מה להתחתן להביא ילדים כאלה לעולם, שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא, מוטב שלא התחתן. ואז חזקיהו היה מלך בישראל, מלך צדיק היה, שלט על ישראל, הוא נעץ חרב, אמר, מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. היו מדן ועד באר שבע, לא היה אפילו ילד בגיל שבע שלא בקיא בכל המשניות על פה. כל ההלכות ידעו. ואז בא אליו ישעיהו יום אחד, וחזקיהו חלה, אנחנו אומרים בסליחות, דענה לחזקיהו בחלותו, עננן. מה פירוש דענה לחזקיהו בחלותו? עד חזקיהו המלך, אומרת הגמרא, כל מי שהיה חולה היה מת. הגמרא מביאה שלושה צדיקים. ראשון היה אברהם אבינו. עד אברהם לא הייתה זקנה בעולם. אדם נגיד היה מגיע לגיל 20, 30, 40, זקנו הייתה מתמלאת. איך שהיה נראה העור שלו, איך שנראה הזקן, היה נשאר אותו דבר. עד זקנתו. שאברהם אבינו הוליד את יצחק, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, צר דמות דיוקנו של יצחק אבינו כמו אברהם. היה פוגש, כמו שלמדנו בשבוע שעבר, אדם את יצחק אבינו, אומר, שלום, תגיד, הקרקעות שקניתי ממך אתמון, הוא העברת אותם שם בטאבו, אומר, איזה קרקעות, איזה טאבו? מה, לא איתך? אומר לו, סליחה, זה אבא שלך, אברהם, לא ידעתי, סליחה, טעות. וכך היה רואה את יצחק, חושב אותו אברהם, מי שרואה את אברהם, חושב אותו יצחק. היו מתבלבלים. בא אברהם אבינו, אמר, ריבונו של העולם, תעשה שיהיה זקנה בעולם. אמר לו, ממך אני מתחיל. הדאוד הכתיב, ואברהם זקן. לא כתוב על אף אחד מפניו בתורה, זקן, המילה זקן. אברהם אבינו ואברהם זקן בא בימים. נהיה לו זקן לבן, אז הכירו. זה זקן וזה צעיר. זה האבא וזה הבן. אחר כך מה היה קורה? אמרה אומרת, עד זמן יעקב אבינו, אדם הגיע שעתו להיפטר מהעולם, הולך בדרך, נמצא באמצע תפילה, באמצע סעודה, באמצע ללמוד, באמצע לקרוא, באמצע לכתוב. פתאום בא אליו המלאך, נוטל את נשמתו, פתאום. ולא היה יכול להתכונן, בני ביתו לא יודעים, ולא חושבים על זה, לא היה לו זמן להכין צוואה, לפעמים באמצע העסק, הוא הלווה למישהו כסף. עוד לא רשם את זה בפנקס, כבר לקח אותו המלאך, אז מה יהיה? אמר, בא יעקב אבינו ריבונו של העולם, אמר, זה אי אפשר ככה. תעשה שיהיה האדם חולה לפחות שלושה ימים, יום, יומיים, שלושה, שהוא יתכונן, בני ביתו יתכוננו, יצווה אותם על עבודת השם, ואם יש לו איזה פקדונות, איזה כספים לא שלו, שייכים לו, או אצל אחרים, או אחרים אצלו, יודיע, יצווה. אמר לו, בסדר, אני מתחיל איתך. מי היה הראשון? יעקב אבינו. והוא אומר ליוסף, הנה אביך חולה, בפרשת ויחי. הראשון שהיה חולה בעולם זה יעקב אבינו. ומאחרי יעקב, כל מי שהיה חולה לא יורד מהמיטה, עד שמת. וכך היה, כל מי שחולה יודעים זה הולך למות. אין חולה שמתרפא. בא חזקיהו המלך ואמר, יש בגמרא גרסה שזה אלישע הנביא, וגם חזקיהו. בא אלישע או חזקיהו, אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעשה שחולה יכול להיות בריא. אמר, למה? אמרו לו, מפני שככה אנשים יחזרו בתשובה. אומר, למה תראה? מי שצדיק, בן כה הוא צדיק. נהיה חולה, יודע, הולך למות, עושה מצוות, עוד מצוות מעשים טובים, ומת. מצטער, אומר, אם הייתי יכול לחיות עוד, הייתי עושה עוד תורה, עוד מצוות. ומי שרשע, לא חוזר בתשובה. למה? הוא נהיה חולה. אומר, ככה השם עשה לי? אני לא אשמור שבת, לא רוצה. תחזור בתשובה, תגיד וידוי. בשביל מה אני אגיד וידוי? תגיד שמה ישראל, לא רוצה. בן כה הוא מת. אבל תגיד לו, תשמע, תגיד וידוי, אולי אתה תחיה. תחזור בתשובה, אולי השם יקרא אל גזר דינך. אומר, כן, יכול להיות. אלוואי, אמן, 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 סלע. הוא בא, מנשק את הפרוכת, משתחווה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, רק תעשה אותי בריא, אני אעשה מצוות. אז ככה, כדאי. למה אתה אם יעשה מצוות, ירוויח את עולם הבא, העולם הזה והעולם הבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממך אני מתחיל. אז חזקיהו היה הראשון. דענה לחזקיהו בחלותו, עננן. הוא היה חולה, חולה ראשון בעולם שעברי, זה היה חזקיהו המלך. ומה היה עם חזקיהו? מה אומרת? שחזקיהו המלך, כשחלה, התפלל לקדוש ברוך הוא, ואמר לו, והטוב בעיניך עשיתי. עשיתי הרבה דברים טובים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תעשה אותי בריא. מיד הקדוש ברוך הוא שולח לו את ישעיה הנביא. ובא ישעיה הנביא לפני כן, דבר איתו תוכחה, תראי איזה מילים. אומר לו, צב לביתך, תעשה צבאה. כי מת אתה, ולא תחיה. ככה אומרים לאדם חולה. עכשיו בן אדם חולה, אתה נכנס אליו, תגיד לו, מה שלומך? אתה תקווה לשם, יהיה טוב. אפילו חרב חדה מונחת על צברו של אדם, מלית אש מן הרחמים. למה ישעיה מדבר אליו כך? וזה בשם השם היה. אלא ישעיה הוא נביא, זה כמו רופא. הוא לא מתייח דברים. אם רופא רואה חולה ואומר לו, לא, אין לך כלום, אל תדאג, יהיה בסדר. אז אליך החולה הזה יאכל מלוח ויאכל קר וחם ושומן וחריף וכל הדברים המזיקים, ואחר כך הוא ימות, מה הרווחת? הנביא או הרב האמיתי רואה אדם שיש לו עוון, אומר לו, אדוני, תחזור בתשובה לטובתך, תתקן את מעשיך, שיהיה לך עולם הבא, שאחר כך לא תצעק שם. תתקן את מעשיך שפה בעולם הזה לא תסבול. הוא רוצה את טובתו, הוא מזהיר אותו. בא ישעיה הנביא בשם השם ומזהיר את חזקיהו על מה? שחזקיהו לא התחתן. ואם אדם לא נשא אישה, לא עשה כלום, מצווה ראשונה שבתורה זה פרו ורבו, פריה וריביה, אם הוא לא מתחתן לו. מה אומר לו חזקיהו? אבל ראיתי ברוח הקודש שעתידים לצאת שתי בנים רשעים. אמר לו, מה אכפת לך אתה? אתה מצווה להביא בנים, תביא בנים. אתה תחנך אותם דרך ישרה, תחנך דרך ישרה. מה יהיה אחר זה עבודה של הקדוש ברוך הוא? אתה את שלך תעשה. אתה אל תתערב בעבודה של הקדוש ברוך הוא. בהדה כבשה דרחמנה למלך. בעניינים הנסתרים של הקדוש ברוך הוא, מה אתה נכנס? אמר חזקיהו, בסדר, אני מקבל. אבל מה, אתה יודע מה? יש לך בת, תן לי אותה. ואז אני ואתה, משנינו, יצא אולי בנים צדיקים. בסוף הוא לא זכה. היו שני בנים, רבשקה ומנשה. היה כל בוקר, היו כל ישראל, רואים את חזקיהו המלך, מלך בכבודו ובעצמו. לוקח את שתי בנם על הכתפיים, אחד בכתף ימין, אחד בכתף שמאל, מוליך אותם לבית המדרש, לתלמוד תורה, מוסר אותם לרב שילמד אותם. והוא לא דאג, אמר, מה יצא בהם אחר כך, אם לא ילמדו אנגלית, מתמטיקה, כימיה, פילוסופיה, ראינו מה יצא מכל הפילוסופים האלה. הוליך אותם, עד שיום אחד היה הולך, והיו בני ארבע. אומר רב שקה למנשה, תראה את הצוואר של אבא, כמה הוא רחב, שמן, יש לו צוואר שמן. אומר לו מנשה, נו, אז מה אתה רוצה? אומר, זה, איזה יופי היה אם היינו מקריבים אותו לעבודה זרה. תהיה לך ילדים קטנים, בני ארבע, מה מדברים? אמר חזקיהו, מה? ככה התחילו לדבר עבודה. ואז מנשה, אחר כך עבד עבודה זרה. לא השאיר עבודה זרה שלא עבד, אבל בסוף עשה תשובה. ועכשיו נחזור לעניין של חזקיהו המלך. כשחזקיהו המלך הסכים לקחת אישה, עברי, אמר לו ישעיה הנביא, עכשיו הנס והסימן, אני אתן לך אות ומופת, שהקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתך, הנה השמש, תחזור 10 מעלות אחורנית. וחזרה השמש 10 מעלות אחורנית. תכף נראה מה זה 10 מעלות. בגמרא לא כתוב מה, אבל הזוהר הקדוש בפרשת תרומה, הזוהר, יש סוגיה שלמה שהזוהר ביאר מה היה שם. ואז היה בלדן בן בלדן, מלך גוי היה שם בארם נהריים, בעיראק, היה מלך גוי, גמרא אומרת היה ישן, תום קם, ראה שהשמש נהיה בלגן בשעונים, חרבתה שלם, צעק על המשמשים שלו, אמר, רציתם להרוג אותי, מה אתם עשיתם לי? אמרו לו, לא, אתה לא יודע, זה חזקיהו מלך ירושלים, היה איתו שם נס גדול, והקדוש ברוך הוא יחזיר את השמש בשבילו. אמר, מה יש דבר כזה בעולם? צריכים לכתוב לו מכתב, איגרת ברכה. מיד לקח את האיגרת, והם כתבו שם, שלם, לירושלם קרתה קדישה, שלום לירושלים, עיר הקודש. שלם לחזקיהו מלכת ירושלם, שלום לחזקיהו מלך ירושלים. שלם לאלהה רבה לירושלים, שלום לאלוהים הגדול של ירושלים. ואז הגיע נבוכדנצר, הוא היה המזכיר ראש הלשכה, רלש, של בלדן בן בלדן, איזה שם ככה, כמו הנמר של מדבר יהודה, המרפל, מסכן. אז טוב, בלדן בן בלדן, בא נבוכדנצר, אמר, מה אתם כותבים? כתבנו איגרת, למי? שלום לזה. אומר, מה אתם טיפשים? כותבים את הקדוש ברוך הוא בסוף? לא, צריך לכתוב שלום לקדוש ברוך הוא בהתחלה. קרא את האיגרת הזאת, כתב איגרת חדשה. ואז עשה את השלוש פסיעות, עשה שתי פסיעות, בא לעשות פסיעה שלישית, בא מלאך גבריאל וסתרו, עצר אותו. אם היה עושה פסיעה שלישית, בית המקדש שלישי היה נחרב גם. שתי בתי מקדש נחרבו, בגלל שתי פסיעות שכר, הוא קיבל שהוא הלך לכבוד הקדוש ברוך הוא. טוב, ואז הוא שולח את האיגרת, מגיעה האיגרת לחזקיהו המלך. מה היה עם העשר מעלות? עשר מעלות, הזוהר הקדוש אומר, זה הבלדן הזה, תראה מה זה גוי. וחש, אתה יודע מה זה וחש? יש, כמו אומרים, חרוף אל בר, זה שור הבר, ככה. אלה רק בהמות, אוכל ושוטה וישן. היה, הגמרא אומרת, יזור, סליחה, אומר, בלדן היה קם כל בוקר בנצח המה. כמובן, בוא נגיד שהשעון בשש בבוקר יוצאת השמש, כן? יש זריחה בשש. החמה זורחת בשש, הוא קם. מה הוא עושה הגוי הזה כשהוא קם? היום הוא אומר, אמבטיה, יש לו ג'קוזי, יש אמבטיית קצף. אני יודע מה שיש. זה לא, הוא היה קם, יושב ישר, הולך לחדר האוכל. ולמה? שלא ימות. היה אומר, אם הוא לא יאכל בוקר כמו שצריך, ימות. ואז היו מביאים לו כל מיני מעדנים על הבוקר. וכמה הזמן היה אוכל? הגזור 4 שעות. מ-6 בבוקר עד 10 בבוקר. טוב, הוא מהנכדים של עיסאו, אבל הייתן הנה מן האדום, האדום הזה. בינתיים היה גם צהוב, ירוק, חום, כתום, כל מיני צבעים. אכל. אוכל עד 10 בבוקר. 4 שעות היה אוכל. ואחר כך ישן עוד פעם, הלו הוא התעייף. אכל הרבה, 4 שעות. אז צריך לנוח, ישן 5 שעות, מ-10 עד 3, אחר הצהריים. והבן ב-3 קם, אז ישיבת מועצת הביטחון, מועצת הממשלה, מועצת השרים, מועצת היועצים, מועצת המועצות. נדע, עושה דיונים. עד הלילה, עד אמצע הלילה, בידור וריקודים, אחר כך עוד פעם וכן על זה הדרך, חוזר חלילה, זה הסדר יום שלו. עכשיו, באותו יום שהזכיהו חלה, בעברי, בא אליו ישעיהו הנביא, אז הוא ב-10 הלך לישון. הם ב-3 צריכים לדעת. אם נהיה 3 ודקה, הם לא מעירים אותו, הוא מוריד להם את הראש. עכשיו, מה קרה פה? היה נס גדול, הזוהר אומר את זה. השמש הלכה, כרגיל. ב-10 הוא ישן. תרדמת נצח. ישן, השמש הולכת. הגיע ל-3. 3 פחות דקה, השמש הלכה ברוורס. באחורה, מהמערב למזרח. 10 מעלות כתוב בפסוק. 10 מעלות הכוונה 10 שעות. ואז השמש חזרה מ3:00, התחילה לחזור ברוורס לכיוון אחורה עוד 5 שעות, עד 8 בלילה. 8 בלילה, לפי השעון זה 8 בערב. אבל השמש נמצאת כעת בנקודה שהיא הייתה ב10 בבוקר. אתם מבינים מה זה? זה כמו טיסה טרנס, אני אף פעם ברוך השם לא הייתי, לא טיסה טרנס אנטלנטית. אתה עושה את כדור הארץ ב-24 שעות פעמיים. אז היא חזרה, השמש חזרה, נהיה 10 בבוקר. עכשיו החמור הזה, הג'חש שלנו, הווחש הזה, הוא ישן כאן ב-3. הוא קם, יוצא לפי השעון 8 בערב. ואז הוא מתעורר, הוא רגיל שהשמש באה מפה, פתאום רואה את השמש אחורה מכאן. אז 10 בבוקר, מסתכל על השעון, 10 בבוקר. אז הוא מחשב שהוא ישן, השאירו אותו לישון עד למחרת ב10 בבוקר. ואז הקים עליהם צעקות. הרמז, זה המפרש של הזוהר, רבי משה זכותא אומר, מה היה, על מה הוא צעק? הוא אמר להם, רציתם שאני ימות, למה הוא ימות? אומר, הוא חשב, השארתם אותי בלי אוכל, והפסדתי את ארוחת הבוקר של יום שני, מה עשיתם? על זה הוא צעק, גוי, הוא צריך לאכול. אז אמרו לו, לא, זה השמש חזרה בחזרה, ועכשיו זה עדיין אותה יממה, מה? ואז ראה, התאמת אצלו שהכל אמת, היו סימנים בשטח שזה אותו יום ולא עבר יום אחר, ואז קם וכתב, אמר לכתוב את האיגרת, איגרת שלום. טוב, עכשיו אכפת לנו מהגוי הזה, מה היה קשור אלינו? הוא שלח משלחת אחר כך לחזקיהו המלך, באה משלחת, כך מובא בספר מלכים. ואז הגיעה אותה משלחת, ומה עשה חזקיהו המלך? או, משלחת ידידותית הגיעה מארם נהריים, צריך לתת להם כבוד גדול. וכתוב בפסוק, ויראם את כל בית נכותו. הראה להם את המוזיאונים ואת כלי המקדש, הראה להם את הארמונות שיש לו לחזקיהו, עם האוצרות שיש. ואז בא הקדוש ברוך הוא ושולח את ישעיה הנביא, ותראו מה הוא אומר לו. אמר לו, בשביל מה גויים אוכלים על שולחנו? גרם גלות לבניו. ואמר חזקיהו, חזקיהו הזה היה בנו של רבי חייא, כל המזמין, שימו לב מה כתוב פה, אמר לו, בא ישעיה הנביא ואמר לו, תדע, אתה הכנסת גויים אליך הביתה, ואתה הראית להם את האוצרות שלך, הראית להם את האוצרות של בית המקדש. מה לגויים ולאוצרות בית המקדש? בגלל שהראית להם את אוצרות בית המקדש, בית המקדש עתיד להיחרב, ואותם אוצרות שהראית להם, הם יבואו ויקחו אותם ויגלו אותם בבבל, ובניך, בני בניך יהיו משרתים שלהם, כמו שהיה עם צדקיהו המלך, שהוא מצאצאיו של חזקיהו. הם בא נבוכדנצר הרשע ולקח את צדקיהו, שחט את 2 בניו לעיניו, ואחר כך ניקר את עיניו של צדקיהו והרג אותו. אז זה אמר לו כך, ואמר חזקיהו, כל המזמין גויים לתוך ביתו, הוא משמש עליהם, מי שמזמין גויים לתוך הבית שלו, נותן להם לאכול, הוא משמש עליהם, גורם גלות לבניו, שנאמר, ומבניך אשר תוליד, יקחו והיו סריסים באחד מלך בבל. וכאן ראינו שהאדם צריך להיזהר להתרחק מגויים. ואגב, יש הלכה שאסור לאכול יחד עם גוי. מה פירוש לאכול יחד עם גוי? בסעודה אחת. אם הגוי, למשל, הרבה אנשים נמצאים בעבודה, מקום עבודה, מקום עבודה נמצאים גם גויים, מגיעה שעת הארוחה, הם אוכלים, הם אוכלים ואתה אוכל, אין בכך כלום. אומנם אני ראיתי אנשים, יראה השם, תראה אותם תמימים שלא יודעים ללמוד ולא יודעים לקרוא, אבל הוא יודע דבר אחד, שגוי אוכל, אני לא אוכל איתו. אמרתי לו, לא, זה מותר, אתה אוכל מהאוכל שלך שהבאת מהבית, הוא אוכל מהאוכל, אומר לו, עם גוי אני לא אוכל, הוא הולך, אוכל בפינה אחרת. אבל בהלכה אסור לאכול יחד עם גוי בשולחן אחד, כוונה מאותה סעודה. אם, למשל, במסעדה או בזה אין בכך כלום, אבל בשמחה משותפת, באיזה שמחה או באיזה מקום, אסור לאכול יחד. הוא אומר, אסור לאכול. והגמרא אומרת יותר מזה, שימו לב כמה התורה שלנו היא אקטואלית. הגמרא במסכת בבא בתרא, אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האמורה, שהיה ראש האמוראים, גיסו של ריש לקיש, אומר, נהירנה, נהירנה, הכוונה, אני זוכר. זוכר מילדותי, שהייתי ילד קטן, למדתי בבית המדרש, הוא למד וראה את רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, רבי מאיר בעל הנס, היה דור לפניו של רבי יוחנן, נהיר נא כדבו אמרין בבי מדרשה. כך היו אומרים לנו בבית המדרש. זה בשמו של רבי מאיר. שמעו מה אמר רבי מאיר. ומודה להון נפל בדהון. מי שמודה לגויים ואומר הגוי צודק, סופו ליפול ביד הגוי. והגוי לא ירחם עליו. ודמתרחיץ עליהון, דילה דילהון. מי שמאמין בגויים, מתרחיץ זה בוטח. ענה עבדה דקוצ'ה בריחו לסגידנה קמה. וכתוב שם, רחיצנה, ולשמח יקירה, קדישה, ענה אמרתוש בחן. בענה רחיץ, בענה רחיץ, מה זה רחיץ? בוטח. אני בוטח בקדוש ברוך הוא. ומתרחיץ עליהון, מי שאומר, אל תדאג, הם יעשו סדר, או הם, הם ידאגו שלא יהיה, לא יהיה פרעות, ומתרחיץ עליהון, מי שבוטח בהם, דילה, דילהון, מה ששלו יהיה שלהם, הם לוקחים לו את זה. כלומר, אסור להאמין בגויים, ואסור לבטוח בהם. ומהרשה אומר, מה זה דמתרחיץ עליהון? הבוטח שיהיה לו שלום עמהם, חס ושלום, הוא ייפול בידם. זה גמרא בבבא בתרא בדף צדי א'. ורבותיי, אני לא באתי לדבר חלילה פוליטיקה, אבל אני רוצה לדבר קצת דברי הלכה. הגמרא אומרת, חמירה סכנתה מאיסורה. אם יש לפניך שתי דרכים, אחת של איסור ואחת של סכנה. אם תעשה את זה, זה סכנה. אז בוא נגיד, זה אבון, אבל זה לא אבון, זה סכנה. הסכנה יותר חמורה מאבון. אסור לו לאדם להכניס את עצמו לידי סכנה. שולחן ערוך ביורה דעה כתוב, יש הלכות מיוחדות, איך אדם צריך להתנהג עם גויים. לא יתייחד ישראל עם גוי, אסור לך להיות עם גוי לבד באותו בית. אתה נמצא בשטח בודד, אסור לך להיות לבד עם גוי, שיהיה מי שיהיה. וזה לא רק ישמעאלי, הרבה חושבים שזה מדובר רק על הפלסטינים שיש פה. זה כל גוי שהוא, שיהיה גם הולנדי. שיהיה אמריקאי, שיהיה איזה גוי שלא יהיה. בגוי אין אמונה, אסור לישראל, ליהודי, להיות יחד עם גוי. מפני שחשוד על שפיכות דמים. כל גוי בחזקת שהוא שופך דמים. ואומרת הגמרא, הזדמן לו גוי בדרך. אתה הולך ברחוב. והנה, הולך איתך גוי, מה אני אעשה? או אתה הולך בדרך, בזמנם היו נוסעים מהיר לעיר, זה לא כמו היום, שאתה נוסע תוך 30 דקות, 50 דקות, אתה כבר בעיר אחרת, מקום אחר. היו הולכים, זה מדבר, שבילים. מה אתה עושה? אתה פתאום בשביל נפגש עם גוי. אז אין לך ברירה? אומרת הגמרא, תסתכל מה יש לו. אם יש לו סייף, סייף וחרבות, הם היו הולכים עם חרבות. הגור סייף תופלו לימינו. השיא אומר שכשהם היו חוגרים חרבות תמיד, החרב הייתה בצד שמאל. אז אתה תלך בצד שמאלו של הגוי, כלומר תהיה ליד הנשק שלו, שאז אם הוא ישלוף את החרב אתה תתכונן מבעוד מועד, תוכל לברוח או תדע להתגונן. ואם בידו מקל, אתה צריך ללכת בצד ימין שלו, הפוך, כי את המקל הם מחזיקים בצד ימין, ואת החרב בצד שמאל. תמיד תהיה ליד הנשק שלו, ליד הכלי המשחית שיש לו, תעמוד ליד זה, כי ככה אתה תוכל להיזהר יותר. היו עולים או יורדים, משל עולה לגג, וגם גוי עולה לגג. אף פעם אל תהיה אחריו, שהוא לא ייפול עליך, שלא יעשה איתך איזה תקלה. תמיד אתה תהיה למעלה והוא למטה. הוא יורד למרתף, אל תרד לפניו, תן לו שהוא ירד קודם, ואחר כך אתה תרד. שמי יעשה איזה חבלה, שמי יסלק את הסולם, הוא יעשה איזה דבר. תמיד תהיה אתה למעלה, ושהוא יהיה למטה. תארו לכם כמה הלכות. מוסיף הרמב״ם ואומר, ולא ישחה לפניו, אסור אף פעם להתכופף ליד גוי, כי אתה לא יודע השם מחלילה, ניתן לך איזה מכה מאיזה מקום. היה צריך ללכת פרסה, פרסה היום זה בתנועה עושים פרסה, פרסה זה זמן, 72 דקות, נסיעה של 72 דקות, 4 מיל זה נקרא פרסה. היו צריך, אתה נוסע נגיד, אתה נוסע בדרך, והוא שואל אותך לאן אתה נוסע, ואתה נוסע נגיד מתל אביב לחיפה, אל תגיד לו אני יורד בחיפה, תגיד לו אני יורד במטולה. למה יאריך לו את הדרך? שאז הגוי אם הוא מתכנן לעשות איזה חבלה, הוא בינתיים ישן, יגיד, יש עוד זמן עד שאני אתעסק עם היהודי. ובינתיים אתה מציל את עצמך. והרמב״ם כותב, תראו הרמב״ם כמה היה חכם. אומר כל הגויים האלה שאין בינינו לבינם מלחמה, לא מסבבים להם מיטה. זאת אומרת, אם גוי או אומה מסוימת, עם מסוים בגויים, שאין לנו מלחמה איתם, אז לא גורמים דבר שיהיה איתם מיטה. אבל אסור להציל אותם, כך כותב הרמב״ם. גוי אסור להציל. כגון, כותב הרמב״ם, ראית גוי טובע בים, אסור לך לעלות אותו. אל תציל אותו. אלא אם כן, אתה זה התפקיד שלך, אתה רופא או אתה, זה דין אחר בפני עצמו. אסור להציל גוי. אומר, מפני שכתוב בתורה, לא תעמוד על דם רעיך, וזה לא נקרא רעיך. רעיך זה יהודי כמוך. משנה ברורה כותב, היו הרבה רופאים יהודים שעובדים, עובדים, ובשבת מותר לחלל שבת בשביל להציל נפש מישראל. הוא אומר, אני ראיתי יהודים שמחללים שבת להציל גויים. אומר, אסור להם. זה נקרא מחלל שבת. על מה אתה סומך? אבל היום אני לא מדבר כעת על מי שעובד בבית חולים, ואז תהיה בעיה שזה נגד החוק, יפטרו אותו, זו שאלה אחרת. אבל יותר טוב, אם יחייבו אותו, והוא יכול להתפטר מהתפקיד, בוודאי שעדיף. אבל יש שאלה בהלכה, תארו לכם כמה זה חמור. היה הרמב"ן עליו השלום, רבי משה בר נחמן, היה גאון גדול, מקובל עצום. הוא היה דור אחרי הרמב"ן, לפני 700 שנה הוא חי. היה אחד מגדולי הרבנים בספרד. הרמב"ן עליו השלום היה גם רופא גדול. לא הוא אמר, טוב שברופאים לגיינם. כתוב בגמרא, מה זה טוב שברופאים לגיינם? הרמב"ן אומר, הוא לא יכול להיות רופא גדול, אלא אם כן הרג לפני כן כמה אנשים. אז כמה שרופא יותר גדול, הוא היה פעם רוצח יותר גדול, ואז הוא נהיה רופא טוב. אבל כותב הרמב"ן, הוא היה בעצמו רופא. פעם אחת בא אליו איזה גוי אחד, שהגוי הזה היה עשיר גדול, אחד משרי הממלכה בספרד, ולא היה לו ילדים, לא היה לו זרע של קיימה. בא אצל הרמב"ן, הרמב"ן בדק אותו, אמר לו, הבעיה היא שלך, לא של האישה, מיד לקח איזה עשבים, נתן לו לשתות, נתן לו איזה תרופה, והגוי הזה התרפא. רבנו יונה, זה היה אחד מגדולי הרבנים בספרד, שהוא חיבר ספר שערי תשובה. הוא חיבר הרבה חיבורים, אבל המחים פורסם שבהם זה ספר שערי תשובה. כתב איגרת להרמב"ן. מה הוא כתב באיגרת? משפט אחד. משפט אחד, שימו לב, זה משפט חכם. כתב להרמב"ן, תבוא עליך ברכה שאתה מרבה זרעו של עמלק. מה עשית? היה גוי? שהגוי הזה לא יולד, שלא יולד, שיהיה עקר, שכל הגויים יהיו עקרים, אלוואי. מה אתה? אתה יריפת גוי שיוליד בנים, שאתה מרבה זרעו של עמלק. הוא טוב, הוא גוי טוב, מי יודע מה יצא ממנו? מי יודע מחר מה יעשו? אז שאלו את רבנו יונה, באמת מה? אני יש לי פועל ערבי שעובד אצלי, ושאלו אותו, מה אני עושה? והפועל הזה, הוא עובד לי טוב, הוא רוצה להתחתן. ואני מכיר איזה גויה אחת עם מחשמה, מותר לי להכיר לו איזה גויה שהתחתן איתה? אמר, תראה, איסור אין בדבר, אבל עדיף אם כבר אתה מכיר לו, תכיר לו איזה עקרה בחייך, כדי שלא יביא בנים. והגמרא במסכת עבודה זרה כותבת, רבי ישמעאל אמר, גוי עשה משתה לבנו, גוי אחד חיתן את הבן שלו, ועשה צעודה גדולה עם משתה לבן. וזימן את כל היהודים שבעירו, כל היהודים שהיו בעיר, הזמין אותם לשם. והם אוכלים משלהם, לא חלילה הוא יאכיל אותם מהבשר שהוא עשה או מהמסעדה שלו, לא. הזמינו קייטרינג, חרדים, ממאה שערים. אז עוד לא היה מאה שערים, אבל היה אלף שערים היה. משהו מיוחד. ואוכלים משלהם ושותים משלהם. ושמש שלהם עומד. הכוונה, מלצרים יהודים, צדיקים. זה לא כמו, אתם יודעים, בירושלים יש אולמות מסוימים לצערנו, לא עלינו. ששם הערבים עובדים, וכל הערבי קרא לעצמו איזה סמים כיפה בשעת הזה. אחד קוראים לו גבי, והשני רמי, והשלישי אבי, מחשמם וזכרם, ומוחמד וסטבן וזבל. קוראים לעצמם כל מיני כינויים. והם פותחים יין ומוזגים יין ועושים כל מיני, מחשמם וזכרם. אז הוא אומר, כאן אוכלים משלהם, שותים משלהם היהודים, ויהודים משלהם משמשים לפניהם. מה אמר רבי ישמעאל? אמר להם רבי ישמעאל, תדעו, כאילו אכלתם מזבחי מתים, כאילו אכלתם משולחן של שדים. זה בדיוק, זבחי מתים, עבודה זרה. אמר שכל מי שאוכל משולחן של גויים, אפילו אוכל אוכל יהודי כשר למהדרין, עובר על מה שכתוב בתורה, וקרא לך ואכלת מזבחו. אז מה יעשה אדם שגוי, הוא עובד איתו, והוא הזמין אותו אצלו לאיזה אירוע מוכרח ללכת? ילך, אבל ישתה שם איזה מיץ קל. אבל לא ישתה משקאות חריפים עם גויים, אסור לשתות, אפילו משקאות שלנו שהם קשרים. והכל שכן שאסור לאכול איתם, בשום שמחה. אוכל אולי איזה פיצוחים קצת, ותשתה איזה מיץ קל, איזה שתייה קלה, בשום אופן לא בירה ולא משקאות. לא משנה אם זה ישמעאל, אם זה נוצרי, כל גוי שהוא, אסור לאכול ואסור לשתות איתם. היה, יש מעשה נורא שהרמב״ם אפילו מזכיר אותו. היה בספרד רבי שמואל הנגיד. רבי שמואל הנגיד ידוע, היה אחד מגדולי הרבנים בספרד. ואותו רבי שמואל הנגיד, הוא נולד בקורדובה. זה למעשה העיר שהרמב״ם נולד בה. אבל הוא היה הרבה לפני הרמב״ם. ושמואל הנגיד נולד בדיוק לפני 1001 שנים. בשנת תשנ"ג באלף הקודם. כלומר, בדיוק לפני 1001 שנים נולד רבי שמואל הנגיד. והיה איש חכם מאוד. איך שהוא התפרסם, יש מעשה מאוד מעניין. שמואל הנגיד היה מלומד גדול. בגיל 20 כבר ידע את כל התורה כולה. גאון עצום. ואחר כך הוא היה גדול גם בשירה ובחיבור. ואז הוא התפרנס מהפרנסה של ספרות. מה זה ספרות? הוא היה כותב. מישהו קנה בית, צריך מזוזה. בא אצל רבי שמואל הנגיד, נותן לו שתי פרוטות. תכתוב לי מזוזה. מיד אומר לו, תחכה רגע, לוקח קלף, מסרטט אותו, כותב על המקום, אחרי 10 דקות, הנה מזוזה כשרה, כך, לך לשלום. מרוויח על זה שתי פרוטות. בא מישהו, רוצה תפילין, התפילין שלי כבר ישנות, תחליף לי אותם, כותב לו תפילין, בהזמנה. על המקום, במקום. היה אדם, נגיד, רוצה לכתוב מכתב למשרד האוצר שיקבל איזה פטור מאיזה מס. אז צריך לכתוב איגרת, מכתב ככה יפה. היום כותבים מה שקצר יותר, הנדון בברכה, שלך בברכה, וחותם את שמו. אז לא ככה, צריך לכתוב מכתב. היה הולך אצל רבי שמואל הנגיד, כותב איזה מכתב ככה עם שירה, פרוזה, הכל מלא חרוזים, עם איזה 40-50 בתים, עם ראשי תיבות של השם של שר האוצר ושל כל בני ביתו, משהו ככה פיקנטי, הוא היה מתנפח למעלה למעלה ואז מוצא הן בעיניו. ככה היו זה. מזה היה מתפרנס, ויושב כל היום לומד תורה. פעם אחת הייתה שפחתו של המשנה של המלך שם. שפחתו של המשנה. ואז, זה ראיתי, הרעבד כותב את זה בספרו, כותב שככה היה הסיפור. הוא היה בן 26, אז רבי שמואל הנגיד. והיה, אחד היה, קראו לו אבול קסם, קראו לו אבול קסם, זה היה משנה של המלך של ספרד. בספרד אז, לפני 1000 שנים, הייתה ממשלה מוסלמית. המוסלמים שלטו בספרד. השפחה שלו רצתה לקבל איזה הטבות בעבודה אצל אבול קסם, מה תעשה, מה תעשה? אמרה לה השכנה, תשמעי, יש פה רבי שמואל הנגיד יהודי, לכי אליו, הוא יכתוב לך מכתב, לנסח אותו, ואיזה יופי. הלכה לרבי שמואל הנגיד, אמר לה, אין בעיה, תבואי עוד שעה, מכתב מוכן. לקח איגרת, אז לא היה נערות, לקח קלף ככה ארוך, כתב שמה בדיו עם פולמוס, איזה חרוזים, הכל בערבית. ערבית. אתם יודעים, אגב, הרמב״ם כתב את כל חיבורו על התורה בערבית. ותלמידו, רבי יהודה אבן טבון, תרגם את זה לעברית. היום מה שיש לנו כתבי הרמב״ם שיש לנו, מקורם היו בשפה ערבית, כי זו הייתה השפה המדוברת, אפילו באירופה גם. ספרד ופורטוגל, מרוקו, שם היה הרמב״ם, ואחר כך במצרים ובישראל, שם כולם היו, הייתה השפה, הייתה אז ערבית. אחר כך נכנסה הלדינו, תקופה יותר מאוחרת. אז הוא כתב מכתב איגרת ברכה. זו השפחה באה, היא לא יודעת אפילו לקרוא. גלגלה את האיגרת, שילמה את שכרו של רבי שמואל הנגיד, לקחה את האיגרת איתה, ותלך לביתו של אלקסם. ואת שמה את זה, אמרה לאיש, אתני את זה לבעלך. אלקסם הגיע בערב, איזה איגרת, קורא איזה שירים ואיזה שבחות. אתה יודע, אם בערבית יש לפעמים מילים מצלצלות ככה. אז זה קרה, 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 קרה. ואיך אמר להם ההוא עם מחשמו, אמר להם לא תשרבון חמרון ולא תסקרון, אמר להם אסור להם לשתות יענו יין, הם אסור להם, הכל הם שותים מאחורה, הם משוגעים בלי יין ובלי שחר, לאן אל חמרון יג'ננקום, אמר להם ישגע אותם. אז טוב, והם מאז ומתמיד היו לוקחים יהודים שעשו להם את העבודה. קרא את זה, אמר לה, איזה יופי, מיד נתן לה את ההטבות. אבל מה, הלך הוא בעצמו לביתו, לביתה של המשרתת. זאת נבהלה, משנה של המלך הגיע עם המרכבה, הקרקרה לתוך הבית. אמר לה, כן. אמר לה, מי כתב לך את האיגרת הזאת? מי זה האיש הזה? איזה מלומד, איזה חכם. אמר לה, מה, שכן שלי, רבי שמואל הנגיד. אמר לה, חכם שמואל זה, רבי שמואל הנגיד, צעיר זה, 26, על זקן, אין לו זקן. כן, הוא איש חכם גדול. מיד קרא לו. אמר לו, בוא אליי, מחר אתה תהיה אצלי בארמון. טוב, רבי שמואל הנגיד מתייצב בארמון, אומר לו, אתה מרגע זה היועץ האישי שלי. טוב, הוא יודע, הוא לא יכול לסרב גם, יסרב וחלילה יכול להרוג אותו. אז רבי שמואל הנגיד הלך, החליף בגדים, ובא עם כל יום מתייצב אצלו, והיה יועצו של אלקסם. ואלקסם הזה הרשע, הוא סגנו של המלך. והיה, או, המלך היה מתעץ איתו כל יום. מה היה עושה? היה המלך לדבר איתו, אמר לו, בסדר, אתה יודע מה, אדוני המלך, תן לי איזה שעה, שעתיים, אני אשקול את הדברים, ואני אתן לך תשובה. הולך לארמון שלו, ויושב, רבי שמואל הנגיד מחכה, יושב איתו, מדבר איתו, אתה אומר, רבי שמואל הנגיד, אומר לו מה לעשות, הוא לא אחרי שעתיים, אחרי חצי שעה, כבר בא אצל המלך, אומר לו עצות, וכל העצות היו מוצלחות ביותר, כל ענייני הממלכה היו נחתכים על פיו של רבי שמואל הנגיד. וכך נמשך הדבר, נמשך הדבר הרבה זמן, עד שיום אחד, האלקסם הזה חלה, חלה, והלך למות, בא המלך לבקר אותו. המלך היה שמו חבוס, כך כותב הרעבד. המלך חבוס המפורסם, מלך ספרד, הגיע לבקר את אלקסם, ראה שמצבו באמת כבר גמור, צריך לבכות המלך. הוא אומר, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני בוכה, מה יהיה עם הממלכה? מי ייתן לי עצות? עכשיו, התרגלתי אליך כבר כמה שנים. אמר לו, אדוני המלך, אגיד לך את האמת, אתה חושב שאני נתת לך עצות, זה לא אני ולא השכל שלי. שמואל הנגיד, זה היועץ שלי, העוזר שלי, הוא הכל. אמר, מה הוא? אמר, תדע. הנה, עכשיו אני סודות מדינה גיליתי, אתה, כל הסודות שלך היית מתייעץ איתי? בתוך חצי שעה הוא כבר היה יודע אותם, הייתי מעביר לו הכל. אתה יכול להרוג אותי, אבל הוא בן כה הולך למות עכשיו, בבקשה. אני מתוודא ומודה ומתוודא, וכל העצות הטובות ממנו, ותדע לך לא דלף החוצה שום רסיס של איזה סוד. אמר לו המלך, מה זה יהודי הזה? אני אקח אותו, הוא יהיה היועץ שלי. ואז לא עבר שעה שעתיים, ויעמוד זה, ויעיר אדם, והלך והלכה בלא חזרה, זה אלקסם הזה, בחבוס, קרא את רבי שמואל הנגיד, בא נהיה היועץ שלו, ומאז היה יועצו, והיו הערבים מחשמם, היו מקנאים בו קנאה עצומה. מה היה אחר כך? הוא הביש ארבעה בנים. הבן שלו השני, הראשון היה שמו אל יוסף, והשני, אל יסף, סליחה הראשון, והשני יהוסף. קרא לו יוסף עם ה'. השני יהוסף היה חכם גדול וחריף גדול, כמו אביו. נפטר רבי שמואל הנגיד, מינו את יוסף במקומו ליועץ של המלך. ואז גם חבוס מת, נהיה בנו של חבוס, אמר ליוסף, אתה תהיה אתה המלך, אתה המשנה למלך, לא זה. אני כל ענייני הממלכה יחתכו רק על פיך. וככה היה. אבל זו הייתה הטעות שלו, של יוסף, בנו של רבי שמואל הנגיד. הוא התחבר יותר מדי האמין בגויים. ביום אחד היה הולך עם ראש השרים, ראש מועצת השרים. הלכו יחד בדרך, הגיעו לאיזה מקום, נשאר ראש השרים לבד. אמר, תשאירו אותי עם יוסף לבד. שאר איתו לבד היה במדבר, ולב המדבר אמר לו, יש לך דקה להגיד וידוי, להגיד שמע ישראל, מה שאתה רוצה. אמר לו, תעזוב אותי, אני אתפטר, אני מוכן לברוח מהמדינה, אני אלך לי לירושלים. אמר, לא יעזור, אני רוצה את הדם שלך. אמר לו, מה עשיתי לך, אם אני מפריע לך בממלכה, אני אעזוב, די. לא עזר. טוב, זה יוסף הרים עיניו לשמיים, באותה שעה עבר שם איזה עוף. אמר לו, אתה רואה את העוף הזה? העוף הזה יהיה העד שלי. הוא העד שלי, בשוהדה. צחק הגוי, הוציא את החרב, הרג אותו וקבר אותו שם בחול, וחזר למדינה, ואז נעלם יוסף, לא ידעו איפה יוסף, איש לא ידע את מקומו. והיה המעשה הזה, כותב הרעבד, ביום ט' בטבת, תשעה לטבת, ערב עשרה בטבת, נהרג בנו של רבי שמואל הנגיד. ואז, לא עברה שנה אחת, ביום ט' בטבת בשנה הבאה, היה המלך עשה איזה חגיגה גדולה לכבוד איזה אירוע, הגיע איזה מלך אחר מאיזה מדינה, עשה לו קבלת פנים ועשו סעודה גדולה, והיו יושבים, והתזמורות, והתזמורת של הצבא, ותזמורת המשטרה, ותזמורת מכבי האש, ותזמורת המפוחים, ותזמורת המשוגעים, כולם, כל אחד עושה שמה, ואוכלים ושרים, ומביאים להם כל מיני מגשים, המלצרים מגיעים עם מגשים, מצלתיים וטופים, ופתאום הביאו לא פחות או לא יותר את העוף ההוא שעבר מעל הראש, הביאו את העופות האלה להאכיל אותם שם. ואז יושב המלך ולמינו ראש מועצת השרים ולשמאלו המלך האורח. אז ראש מועצת השרים בוא את העוף, ואז נזכר, התחיל לצחוק, נזכר שהיהודי יוסף אומר לו, העוף הזה יהיה העד שלי. צחק, צחק, צחק. המלך היה מדבר עם המלך האורח, רואה שזה צוחק. אבל למה אתה צוחק? וסתם צחק. אתה צוחק עליי, נכנס לו ג'ין בראש שזה צוחק עליו. אומר לו, לא, אני סתם בדחתי. אומר לו, אז תגיד את האמת. פתאום המלך קיבל ג'וק, הוא כנראה שתה הרבה, עני עצבני, העיניים שלו יורקות אש, שלף את החרב והעמיד אותה על השולחן, כך באמצע ארוחה הגיגית, ארוחה ממלכתית, אומר לו, נשבע בחרב, תגיד את האמת מה היה. אומר לו, לא, כלום מה היה בצלב, סתם צריך להזכרתי מאיזה בדיחה, אז תגיד את הבדיחה. אם לא תגיד את הבדיחה, פה יהיה קבורתך. אוקיי, אז הוא אומר לו כך, אומר לו כך. בסוף אמר לו, די, אתה עושה מזה סיפור, אספר לך את האמת. סך הכל יהודי אחד זה יוסף, אתה זוכר אותו, הבן של שמואל, הרבי שמואל הנגיד, הוא הלך איתי בדרך, נו, ומה היה? כן, זה לפני שנה. היינו הולכים במדבר, ואני אמרתי, חסל את היהודים האלה כבר, מצצו את דמנו, עלוקות. אמרנו, נו, ומה היה? אומר, אז מה העוף קשור לפה? אומר, מה, אז תשמע רגע, העוף עבר מהאוויר, ואני אמרתי לו, הוא אמר, העוף הזה יהיה עד. עכשיו צחקתי, איזה עד, איזה, עכשיו אנחנו אוכלים את העוף הזה. הנה, העוף פה על השולחן. אמר לו, המלך, אוכלו אותו, יאכלו אותך העופות. הוציא את החרב, והוריד לו את הראש שם במקום, בעיני כולם, גמר אותו. אומר, זהו, זה אין אמונה בגוי. מכאן אדם ילמד, הרעבד כותב, שאסור לאדם ללכת עם גוי, שאתה לא יודע מאיפה חס ושלום יכול לצאת. אבל בכל זאת, מעניין. תראה כמה התורה שלנו היא הומנית ומרחמת. הגמרא במסכת פסחים אומרת, זה מובא במסכת גיטין, מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל. כלומר, אתה מחלק צדקה. הוא בא אליך עני גוי ליד עני ישראל, תיתן גם לגוי, שלא יהיה שנאה, אחר כך יגידו שאתה מפרנס יהודים ולא מפרנס גויים. וכן, שמבקרים חולים, מבקרים חולים, הכוונה שעוזרים לחולים, בתמיכה, בסעד, מגישים להם סעד. גם לגויים יחד עם ישראל, מפני דרכי שלום, זאת אומרת, מצד הדין לא מגיע להם, אבל מפני דרכי שלום, שלא תהיה שנאה. וקוברים מתי גויים מפני דרכי שלום. כלומר, גם גויים מצווה להתעסק בקבורתם מפני דרכי שלום, אפילו שלא היה מגיע להם. באמת, הלוואי שנקבור הרבה גויים, זה דבר חשוב. עכשיו, עוד הלכה, עוד שתיים, שלוש הלכות, רבותיי. יש דין בשולחן ערוך שגויה לא תילד יהודיה. למשל, יש מיילדת גויה, אסור לה לילד יהודיה, אלא אם כן יש יהודיה אחרת שם. כלומר, אסור בשום פנים ואופן, וזה מצוי בחוץ לארץ. חוץ לארץ בתי חולים של גויים. אז כשיולדת יהודיה הולכת ללדת, צריכה להיות שם איזה יהודיה שם, או אחות, או איזה עובדת, או מישהי, או רופא. העיקר שיש שם יהודים יחד איתם. מפני, הגמרא אומרת, שחס ושלום, מחשודה, לגרום סכנה לעובר או ליולדת, חס ושלום. ותתארו לכם, הדבר הזה, ההלכה הזאת, לפני 100 שנה, בפחות אפילו, אמרו, עזוב, זה פעם היה את השנאה, היום כבר הגויים התקדמו, נהיו מלומדים. והיה הסיפור הזה בירושלים, בהר הצופים. אני מכיר את האנשים כאן. בבית חולים האוניברסיטאי שבהר הצופים, לפני 60 שנה, היה תקופה שכל היולדות היהודיות שהיו יולדות, או כל מקרה, או חלילה התינוק היה מת, או היולדת. אחד אחרי השני. אחד אמר שזה כללה, השני אמר זה חלמו איזה חלום, השלישי אמר מי יודע, אולי קבורים שם איזה מתים מתחת למגרש שבנו את הבית חולים, כל מיני שמועות התחילו לצאת. הלכו לרבנים בירושלים, מיד הרבנים חקרו, אמר החכם אחד, תשמע, שלחו מישהו בסתר שיש שם בשעת הלידה, יראה מה קורה שם. בסוף התברר, בשעת הלידה הכל בסדר, יש יהודיות שם וזה, אבל מה קורה? אחרי הלידה היה שם רופא גרמני אחד, מגרמניה רשע. והוא היה שם, היה תמיד, היה מזריק זריקות, היה אומר, רגע, צריך לתת איזה זריקת חיזוק, או ליולדת או לתינוק. היה נותן זריקה, מחסל. ואז אמרו כמה גדולים דברי חכמים שאמרו שאסור להיות עם גוי לבד. אתה לא יודע מתי הגוי מתכנן איזה דבר, מתי הגוי עושה איזה, ותארו לכם. בית חולים, יהודי, הנהלה יהודית, הכל, והומני, ושבועת הרופאים, והם עושים מה שהם יכולים לעשות. לכן צריך להיזהר בזה. יש עוד הלכה. שאסור להסתפר אצל גוי, אלא אם כן חברך נמצא איתך. למה? הגמרא אומרת שמי יוציא הגוי את הסכין וחס ושלום ישחט את היהודי. וכבר היו דברים מעולם, קרו ברמלה, ביריחו, היה שלא עלינו, חיילים שלנו הלכו להסתפר וקרה מה שקרה. זה הלכה מפורשת. רבנו אריה אומר שאסור בכלל להסתפר אצל גוי, אפילו יהיו 10 יהודים שם. גוי לא, שלא יהיה ספר של יהודי. אין, יש דין שיהודי צריך להסתפר אצל יהודי. בני שיש צלם אלוקים, אם אתה מסתפר אצל גוי, הצלם הזה חלילה יכול להסתלק. לכן צריך להיזהר בזה. הרמב״ם כותב, תראו לכם הרמב״ם עד הסוף, כותב אסור לתת להם, למכור להם בית בארץ ישראל. שום בית, יש מוכר דירה, לגוי אסור למכור. אומר, ולא לתת להם לעבור בארצנו, לא ניתן להם לעבור בארצנו. כך הוא אומר, עד שיקבלו עליהם 7 מצוות בני נוח. יקבלו עליהם 7 מצוות בני נוח, אז מותר. אם לא, אין לזה. להתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו, שבמהרה ארץ ישראל תהיה שייכת לעם ישראל.